היא פרשת המשבר כידוע. ובפרשה הזאת, מה זאת אומרת פרשת המשבר? היא פרשה שאין בה זוגיות. רבנו הרב ציודה היה מסביר שכל פרשיות התורה מסודרות לפי זוגות. פרשת בראשית נוח זה עניין הבריאה, לך לך וירא אברהם אבינו, חיי שר התולדות עניינו של יצחק, ויצא וישלח עניינו של יעקב, וישב מקץ עניין השבטים בתור בני יעקב, ויגש ויחי השבטים בתור התחלת האומה, שמות וערה שיעבוד מצרים, בו בשלה יציאת מצרים, יתרו משפטים מתן תורה, תרומה תצווה המשכן. פרשת כי תצא די כבר, פרשת כי תצא אין לה בן זוג. זאת אומרת, זאת פרשה מבודדת, כי היא פרשת המשבר. אם כן, פרשה של משבר, אין בן זוג, זה מחוץ לסדר. עכשיו, מה הפרשה בא ללמד אותנו בעצם? שגם מה שמחוץ לסדר כתוב בתורה. זאת אומרת שיש משמעות גם למשבר. אלא מה? שכדי להשיג את המדרגה הזאת, זה מדרגה גבוהה מאוד, להבין שגם למשברים יש סדר, גם הם מסודרים בתוך הנהגה כללית, למרות שזה לא גלוי. כן, או שגם האי סדר מתקלל בסדר. נכון, זאת אומרת יש פה משהו גדול, שדווקא איפה שאין סדר מתגלה ההשגחה. כי יש מחשבה שאומרת ככה, חייב להיות שהכל יהיה צפוי מראש לפי חוק וסדר. קוראים לזה, כמו שאמרת, דטרמיניזם. הדטרמיניזם זאת ההשקפה האומרת שכל דבר מוכרח להיות. אבל ישנה השקפה שאומרת שלא כל דבר מוכרח להיות. הכל נתון ביד המקרה. ובעלי תורת המקרה, הם מתחזקים כשהם רואים משברים. אתה רואה? המשבר לא היה צפוי. זה סימן שלא הכל צפוי, הכל במקרה, ברור? ובעלי המקרה בדרך כלל אפיקורסים, זאת אומרת, הם אומרים, מכיוון שלא הכל צפוי מראש, אי אפשר ששום דבר יהיה צפוי, אין משמעות להיסטוריה, אין כיוון להיסטוריה, הכל מקרה, הכל אינדטרמיניסטי. זאתי השקפה המכונה בתורה בשם עמלקיות. זאת אומרת, זו השקפה של עמלק, שאומר, הכל נתון ביד המקרה, כן.
פול כזה בעברית של מקרה,
דרשי רשומות אמרו מקרה אותיות רק מהשם. כן, הייתי אומר כך, המקרה זה מה שאיננו מסודר לפי חוק. עכשיו יש מקום לומר שהשגחת השם מתגלה בשני אופנים. יש מקום לומר שהשגחת השם מתגלה איפה שיש חוק וסדר. מדוע? בגלל שהחוק והסדר זה נקבע מששת ימי בראשית. ריבונו של עולם קבע מששת ימי בראשית שכך יהיה הסדר, אם כן הכל צפוי. אבל יש מרווח מסוים של המציאות שאיננו נתון לחוק, שהוא סטטיסטי, רנדומי, כן? ייתכן שיהיה באופן כזה, ייתכן שיהיה באופן אחר. אם כן, יש בבריאה למד שלא מקרה של אקראיות, מתאחד כך, תאחד כך. דווקא שם יש מקום להשגחה יתרה. כי אם אין הכרח שדברים יהיו באופן כזה ובאופן כזה, סימן ששם יד השם גלויה יותר. זה בדיוק ההפך של ההשקפה המלכית. אם ההשקפה המלכית רואה במקרה סילוק ההשגחה, ההשקפה התורנית רואה במקרה דווקא יד ההשגחה. זאת אומרת, המיוחד בתורת המשבר, מה שפרשת כביסה מלמדת, זה שיש הופעת השם גם במקום שלכאורה הוא לא מופיע. כן. כלומר, המקרה הוא הקראיות. כתוב למשל באמן, ויספר לאוהביו ולזרש אשתו את כל אשר קרה הוא. הוא תלה את הכל במקרה, אז הוא נחב. כלומר, משעה שהוא מעלה את ההשקפה של המקרה בתור ההסבר של כל מה שקרה, אם כן, זה הזמן של הופעת יד השם בתוך המגילה. לכן המגילה היא דווקא אותו ספר שבו הקדוש ברוך הוא מופיע, דווקא איפה שהוא לא נמצא. כלומר, אם הוא אומר ככה, אם שם השם היה מופיע במגילה, מה זה היה אומר? זה היה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא במגילה איפה שהוא כתוב. איפה שהוא לא כתוב, הוא לא נמצא. עכשיו, שם השם לא מופיע כלל במגילה, אז איפה נמצא הקדוש ברוך הוא במגילה? בכל מקום. לא, עכשיו, אם אתה מחפש בספר התורה, אתה יכול, יש פעמים שם השם מופיע. אז אומר, איפה ששם השם מופיע, השם נמצא השם. אבל איפה שהוא לא מופיע, השם לא נמצא שם. נכון? בוודאי. אם אני אומר לך, הנה, כאן הייתה... לא, למשל, מה אני מתכוון? אני מתכוון ככה. אם אתה אומר, כאן הייתה יד השם, מה זה אומר? כאן ולא שם. אבל אם אני אומר שבשום מקום לא מופיע יד השם, סימן שהיא מופיעה בכל. נראה? זה הכוון. כן, מה רצית לומר? אני
חושב
את הפסוק, תראה, אנחנו לא מבארים עכשיו נושאים צדדים. עכשיו, כן, אפשר לומר, בהשקפה המקרית, בהשקפה המשברית נאמר, מתגלית השקפת עולם הרבה יותר רחבה. יד השם נמצאת בכל ממש, וזה צריך את המשבר של חטא העגל כדי לגלות אותו. אבל במישור ש... אבל אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שיש סכנה שאדם יאמר, כיוון שיד השם נמצאת בכל, אז אין הבדל בין קודש ובין חול, בין תמי ותהור, בין טוב ורע. נכון? נכון. כלומר, כל השנה כולה אנחנו יודעים בדרך כלל שיש טוב ורע. כן? הטוב זה טוב, הרע זה הרע. אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שבכל זאת שורש הטוב ושורש הרע זה אותו שורש. זה הקדוש ברוך הוא. לכן יש מדרגה שבה אנחנו לא יכולים להבחין בין הטוב לבין הרע. אבל זה סוד, אסור להגיד את זה כל השנה. רק פעם אחת בשנה מותר לומר את זה, דווקא במצב שבו האדם שיקור. כשאדם שיקור מותר לו להגיד את זה, כן? ואז הוא לא ידע בין ארור המה לברוך מרדכי. מה? מה אתה רוצה לומר? ברור שזה, ודאי, 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 רגע. כלומר, אתם מבינים שכשאנחנו מדברים על עד דלא ידע בין ארור המה לברוך מרדכי, אנחנו מדברים על מדרגה גבוהה מאוד, מדרגה של שורש כל המציאות, שורש הטוב והרע. ואסור לחיות לפי המדרגה הזאת. כשחיים לפי המדרגה הזאת, אז אפשר ליפול לתוך כל רע. אבל אי אפשר להסתיר את זה לגמרי. לכן פעם בשנה עוברים את זה לגלות. כן? זה, אבל בשעה שאדם שיקור, כי אז הוא יכול להגיד, לא התכוונתי כשאמרתי. חז"ל אמרו, שיקור העולם לפניו כמישור. כל השנה אנחנו רואים מדרגות, זה גבוה, זה נמוך, זה ימינה, זה שמאלה, כן? אבל השיקור לפניו העולם כמישור. אין מדרגות לפני השיקור, הכל אותה מדרגה. אני אפשר להגיד אותה מדרגה למטה, אותה מדרגה כלפי מעלה.
יום אחד בלי החיים?
יום אחד שבו מתגלה הסוד, נכנס יין, יצא הסוד. אז מה אתה אומר? לפי זה בפורים יהיה מותר גם הרע לעשות, נכון? זאת שאלה ששואל הרב. הוא הקדוש עולת ראייה בעמוד סתיו למדסק. ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה נראה בו בעולם, ונראה מתוך, שמתוך כך מלמעלה האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים ואין צריך כל כך להיות על משמרתו. כן? רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי תורה והמצווה, שחס ושלום אין עבירה מצווה. כן? כשאדם שיקור לא מותר לו לעבור עבירות. כן? אבל בדברי הרשות שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם קליפת נוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה הם משומר עמנו, יש שמירה. כי הוא מסביר למה נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ ורבים מהם מתייעדים. בקיצור, יש התפשטות של הקדושה מחוץ לתחום ישראל, מחוץ לתחום של הקדושה, ולכן כל הדברים שכל השנה הם דברי רשות, ולכן צריך להישמר מדברי הרשות, ביום פורים לא צריך כל כך להישמר מדברי הראשון.
סגולה.
סגולה, כן, זה חג הפורים, זה הערה גדולה מאוד שיש בחג הפורים. ונגיד לך כבר שוב. עכשיו, המדרגה הזאת של עד דלא ידע היא נסתרת. החסידים נוטים להסתכל במדרגה הזאת כל השנה כולה. כן? כלומר, לית אתר תמיד מיני, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אסור להגיד את זה כל השנה. אבל בימי הפורים אפשר לומר, ידוע שאצל החסידים יש מנהג אחרי התפילה, אחרי תפילת שחרית, שותים קצת יש, נכון? קצת אלכוהול. שואלים את החסידים, למה אתם שותים אלכוהול אחרי שחרית? אומרים, כי אחרי התפילה אנחנו מגיעים למדרגה של הכרה, שאנחנו מבינים שהכל נהיה בדברו. צריך לשתות יש, זה דבר שהכל נהיה בדברו. אז שואלים אותה, אם כך, למה שלא תשתו מים? לבן זה שעתו. אומרים, מי שמגיע למדרגה כזאת, כאילו מגיע לו קצת יש. עכשיו, מה מסתתר מאחורי הבדיחה החסידית הזאת? זה לא בדיחה. זה משהו עמוק מאוד. זאת אומרת, זה נכון, כדי להגיד שהכל נהיה בדברו, זה רק מתוך שקרון החושים שאפשר לומר את זה. אי אפשר להגיד את זה סתם מתוך שקיעת מים. אל תאמרו מים מים. כן, שתגיעו לבני שהאיש טהור, אמר רבי עקיבא לתלמידיו, אל תאמרו מים מים, מה תגידו? יש, שר איש טהור, יש, כן. מה? זה לא אותם מוציאות, אבל זה קרוב. אתה תוסיף תגיד מה תגיד. בסדר. מה? כן, שואל כבר להתגלגל, כן. מישהו שאל אותי, אם זה ככה, שהשיקור עולה לכנת כמישור, למה הוא נוכל? התשובה היא שהוא לא יודע שהוא נופל. אנחנו חושבים שהוא נופל, בשבילו מעלה מעטה זה כדבר. עכשיו, המדרגה הזאת נקראת של עד דלא ידע, משיגים אותה בשני ימים בשנה. או ביום הכיפורים במדרגת קדושת הגוף, ביום פורים במדרגת קדושת הגוף, או ביום כיפורים במדרגת קדושת הנשמה. זאת אומרת, בכל מצב אנחנו טובלים באלוהות. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מטהר אותנו על ידי שאנחנו טובלים בו, מקווה ישראל השם, כן? אנחנו טובלים במקווה. מי הוא המקווה? ריבונו של עולם. טובלים בו, אז זה נקרא קדושת הנשמה ביום הכיפורים. ביום פורים זה קדושת הגוף. מה אומר המהר"ל? אנחנו מסלקים מן האדם את שכלו, ואז האדם כבר בטל להיות אדם. אז מי מחיה אותו? ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מחיה את האדם בשעת שפרותו, שהרי שכל כבר אין, מסתלק השכל, מכן אין פה אדם. אז מה יש פה? ריבונו של עולם. זה נקרא עד דלא ידע. המדרגה הזאת היא מדרגה חמורה מאוד, שאפשר להשיג אותה, כן, דלא ידע, או ביום הכיפורים או ביום פורים. בפרשתנו מופיע אותה מדרגה ביום הכיפורים. תסתכלו בסוף הפרשה בפרק ל"ד פסוק כ"ט. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר. כלומר, זה קורה מתי? באיזה יום בשנה? ביום הכיפורים, כן, דובר בלוחות שניים. ומשה לא ידע. הנה, משה הגיע למדרגה, אז זה לא ידע. כן, כלומר, זה שיא הידיעה. בעולם הזה יש לנו הרבה ידיעות. כאן משה הגיע לעת משה לא ידע. נכון? למה הוא לא ידע? כי הוא הגיע למדרגה שקרה נור פניו. כי קרה נור פניו. זה כתוב, לא? זאת אומרת, למה קרה נור פני משה? כל אחד מאיתנו יודע שבפנים יש אור. יש אור בפנים. נכון? זיו הפנים, כלומר. אבל בשאר הגוף, זיו הפנים לא מופיע. אבל משה רבנו הגיע למדרגה שכל חלקי גופו היו בבחינת זיו הפנים הזה. ולכן הפנים שלו יראו עוד יותר. לכן קרם אור פניו. כשהגיע למדרגת, עד זה לא ידע. אז מה הוא עשה? עשה תחפושת ופורים, וישם על פניו מסווה. כן? זה כתוב בפסוק למד ב'. לא, למה למד ב'?
למד ג'.
למד ג', ויכל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. מה הוא רוצה להקיד במסווה הזה, בתחפושת של כיפורים הזאת? הוא רוצה שגם הם לא ידעו. או יש מי שמגיע למדרגה עד לא ידע, והוא רוצה לזכות את כל ישראל בזה. איך הוא מזכה אותם? גם הם לא יודעים, כיוון ששם מתנה על מסווה. נראה? מה?
מה יודעים מה?
אותו. כן, כלומר, אם אני רואה מישהו דרך מסווה, יש משהו שאני לא יודע. נכון? כלומר, גם הם משיגים מבחינת דלא ידע, מעין הלא ידע של משה עצמו.
אבל
משה
זה שלמות,
נכון. אבל זה אי ידיעה שיש לה שוויון מה עם אי ידיעה שלו. כלומר, זה גם התחלה של שלמות. כלומר, אם אני יודע שאני לא יודע, אני מתחיל גם לדעת שאפשר להגיע ללא ידע. אבל אחרי שהוא מתקפה, לא יודעים. וזה בא לתקן את העגל מסכה. הם עשו אז מסכה של פורים, ולכן התיקון היה על ידי מסווה, תחפושת של פורים, או של כיפורים. וזאת הסיבה שזה מופיע בפרשה שלנו תמוד. לא מובן? מקובל, כן.
זה
לא
מובן,
זה לא מובן, זה לא מובן. כן, סרט שקצת לא יודע, יפה. זה היה שאלה גדולה, מה עם מדרגת הקדושה של פורים? לפי זה במערב מפרז בתפארת ישראל פרק 5 הוא אומר שהמדרגה של פורים זה שאין שם קדושה כלל. ספר סיפור ידוע, מעשה ברבי חנינה בן פביון, לא, זה כשחלה רבי יוסף בן קיסמא, נכנס רבי חנינה בן פביון לבקור, שאל אותו מה אני לחיי העולם הבא. אמר לו, כלום מעשה בא לידך, ספר לי איזה מעשה טוב שעשית, נראה, אולי יש לך חלק לעולם הבא. אמר לו, מעות של פורים היו לי ונתערבו במעות של צדקה וחילקתים לעניים. ומה קרה? היה לו מעות של פורים. מעות של פורים זה כסף שאוספים לסעודה, כמה אנשים רוצים לאכול ביחד, סעודת פורים, אספו כסף כדי לקנות הרבה אוכל והרבה ים, והכסף הזה התערב לו עם כסף שמיועד לצדקה, לא ידע מה לעשות עם זה, חילק את הכל לעניים. אמר לו, אם כן מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. כלומר, רבי יוסף בקסמה אמר, זה בטוח שיש לך חלק לעולם. מסביר המערב, למה? כי סעודת פורים אין בקדושה כלל, כיוון שזה כולו אכילה ושתייה, זה רק עולם הזה. ואילו העניים אין להם חלק בעולם הזה, אין לו עולם הזה כלל. אז אם נתחלפו לו מעות של פורים ומעות של צדקה, סימן שאין לרבי חנינא בן תרדיון שום חלק בעולם הזה, וכולו לעולם הבא, כל חלקו לעולם הבא. כמו שקרה לרבי חנינא בן תרדיון, שתפסו אותו ושרפו אותו עם ספר תורה עמו. כן? זאת אומרת שחלק בעולם הזה לא היה לו, אבל חלק בעולם הבא היה לו. זה מה שאמר לו רבי יוסף בן קיסמא, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. במיוחד שרבי יוסף בן קיסמא, כידוע, עשה בדיוק הפוך מרבי חנינא בן תרדיון. בהלוויה של רבי יוסף בן קיסמא באו כל גדולי רומא, כי הוא היה משת"פ. משתף פעולה עם משתף פעולה, כן? עם הרומאי. ולכן הוא מתפלל שיהיה לו גורלו כרבי חנינא בן תרדיון. כלומר, הוא מתפלל, רבי יוסף בן קיסמא אומר, הלוואי ויהיה לי חלק כמו שלך.
למה הוא מופיע את
הרבי? זה פורים. גורלי. ברור? הגורל. כן, הגורל זה מידת האקראיות. זה בדיוק השיטה של המן. גם לפי הדטרמינים, גם לפי האקראיות. כן, חלקך יהיה חלקי, מה שמיועד לי מראש, גורלך יהיה גורלי, לפי האקראיות. לפי ההשגחה שלו, באופן דטרמיניסטי. כן. זה גם השיטה של המן, כן? המן מפיל פור, הוא הגורל, חושב שבזה הוא מבטל את ישראל, ואנחנו משתמשים בגורל כדי להראות את יד השם, על פי הגורל יחלק את הארץ. ולכן אנחנו קובעים את ההלכות של פורים כהמשך של ספר יהושע, כאילו מגילת אסתר היא המשך של ספר יהושע. גם בספר יהושע חילקו על פי הגורל, וגם בספר פורים מחלקים על פי הגורל, ולכן עיירות המוקפות חומה זה צריך להיות מימות יהושע בן נון. לא, הוא הייתה לו סברה, לא מתוך בגידה, כמו רבי, הוא לא בוגד, כן? אלא הוא חושב שזה טוב לעם ישראל.
אנחנו מדברים שבפורים יש שני צדדים, אתה לא
מנהל. אתה רוצה להעיר משהו, נכון? תעיר. טוב.
רגע, של הסעודה של כל העולם הזה, בצד של המטלות להגנים זה עם כל העולם הבא. אז יש לנו חצי חצי פה, ואנחנו לא מפרדים שם בו קצת קדושה.
לא, אמרנו שם קדושה בפורים, אבל המטלות ההגנים זה לא קשור לפורים, זה קשור למקרא מגילה. כן, גם השנה אתה רואה את זה. שמתנות לאבנים אתה נותן ביום של נקרא מגילה ומה עם משלוח מנות ביום של הסעודה. ברור? זה שני דבר נותן לזה.
בכל זאת מגילה זה פורים.
מגילה? לא, מגילה זה לא פורים, מגילה זה אדר, והחודש אשר נפח להם זה מידו משמחה. לכן אפשר בכל החודש לקרוא את המגילה לכאורה. לכאורה, לא למעשה, כן? מה? אגב, לדעת הרמב״ם היום צריך לקרוא את המגילה בכפרים ביום הכניסה. ביום השוק, זאת אומרת ביום חמישי או ביום שני. דת הרמב״ם היום. הרמב״ם אומר שזה תלוי בזמן שיש מלכות לישראל. נכון. כשיש מלכות לישראל, מקדימים ביום הכניסה. לא כדעת ראשי ורבי נחננאל, אבל כדעת הרמב״ם. לכן אם מישהו יעשה את זה, לא נוכל להגיד לו שהוא בירך ברכה לבטל. הוא שמח על דת הרמב״ם.
אבל בלי
ברכה. עם ברכה, למה לא? אם כבר, אז כבר. כן, אגב, לדעת הרמב״ם בזמן הזה, אבל זה סוד, אל תגלו לאף אחד, לא צריך לצום ארבעת העניות. לצום ארבעת העניות אומר, הימים האלה כשיתאבד הקדוש ברוך הוא התגלויותינו עושים אותם מזה שמחה. מה הוא כתב? ללחוב תענית ברמב״ם. אל תגלו, נמשיך לצום ונמשיך לקרוא את המגילה ב-14 ו-15 עד שהרבנים יגידו. מה? הלכה בין מורים כאן, בסדר. לא, לא, רק כדי לדעת הרמב״ם, לא, 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 אני רוצה להגיד משהו. בסדר. עכשיו, אם כן, אומר המערב, אין ביום הפורים קדושה כלל. אבל לסופר מה שקראנו ברב, הרב אומר שקדושת פורים גבוהה מאוד. איך אפשר להבין את זה? קדושה, הקדושה של פורים היא שאין בו קדושה. כלומר, למרות שאין שם שום קדושה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. כן? זאת הקדושה היותר עליונה. לא? זה המשמעות של חג הפורים. אגב, מה ההבדל, אם כבר אנחנו מדברים על הגורל של יהושע והגורל של פורים, מה ההבדל בין שני הגורלות? הגורל של יהושע זה גורל שמלמד שיש השגחה דרך הגורל בארץ ישראל. אבל מי אמר שיש השגחה דרך הגורל בחוץ על הארץ? לכן צריך להמשיך את החג הזה בפורים, בחוץ על הארץ. בחוץ על הארץ התגלה שיש גם כן משמעות הגורל. אבל יש פה חיסרון, לא הצליחו לחזור לארץ ישראל כתוצאה מן החג הזה, ולכן החג נקבע רק ל-14, לא ל-15, למרות שכל חג גדול בעם ישראל נקבע ב-15. מי שנמצא עדיין קצת בגלות עושה ב-14. מי שנמצא בעיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, יש זכר לארץ ישראל בעובדה הזאת, ולכן הוא עושה את החג ב-15. זה ירח מלא, ירח מלא, זה תוקף החודש. הוא באמת אומר הירושלמי, מדוע קראו מוקפים ב-15, חלקו כבוד לארץ ישראל שהייתה חריבה בימים ההם. כן? שבארץ ישראל לא היו אז ערים מיושבות, אבל רוב הערים של ארץ ישראל מוקפות חומה היו ממות יהושע בן נון, מה שהם כן ערי פרס, ולכן כדי להראות את עליונותה של ארץ ישראל קבעו את ההלכה. למעשה, לצערי, רק בירושלים. אני אמר שזה בסדר? אני לא בטוח שזה כל כך בסדר.
זה לא בסדר שלא עושים בירושלים?
לא, זה לא בסדר שלא עושים בשאר מקומות. יש כאלה שקוראים בשני ימים, אבל אין מי שמעיז לקרוא רק ביום אחד בלבד, רק ב-15 מחוץ לירושלים. למרות שבגוש חלב, אני לא מבין למה לא. בגוש חלב,
מפה...
אבל יש מושב שם על יד. נו, סבוך ונראה. סבוך ונראה. אז למה שלא יקרו ב-15 בלבד?
מה עם בית
שאן? בית שאן זה סבוך בטל. לכאורה, כן. לכאורה צריך לקרוא ב-15 בלבד.
גם אם לא קיים באותו מקום בטל?
לא, בטל עצמו. אם אין אף אחד בטל, אז לא. כן, כי זה היישוב חרב. אבל לעומת זה, בגוש חלב, שם יושבים בטל. מה? תעשו כן, כן, נכון, צריך לקרוא לך רק מרד ב-15. לא יודע, לא מי יודעים. מי יריחו? לא יודע מה עושים.
לא גרים בטל.
מה, איפה?
על הטל יריחו, לא גרים.
בטל עצמו לא גרים.
אבל היום כשאתה יריחו יש בשורה, מה זה שם?
אני לא יודע, לא יודע. כן.
בקיצור, יש עוד הרבה עבודה. צריך אולי לשים כמה קרוונים על כל תל. זה היום, כדי שנוכל לקרוא בחמישה עשר.
ירושלים נראית מאז שיושבים לירדרים של בסדר?
לא, תמיד היו ערבים שם. מיושר, כן, יש שם עשרה בתלמים. לשבת אסור לקרוא בירושלים. אסור לקרוא. מה? מדרבנה, איסו. עכשיו השאלה אם המגילה היא מוקצה או לא. כן? מה? לדעתי לא.
אם שופר,
בגלל שאי אפשר לתקוע בשבת.
אמרתי, זה לא קרה עם מגילה.
ככה אומרים, זה לא נכון. למה שתהיה מוקצה?
אז למה לא קוראים במגילה בשבת?
לא קוראים שמה יטלטלנה ארבע אמות ברשות הרבים כדי ללמוד סבב מומחה. אבל אם אדם סתם רוצה לקרוא מגילת אסתר בפורים, הוא לא יכול? סתם, אין לו ספר אחר לקרוא, למה שלא איתה?
המשתברורה לא מביא את העניין של מוקצה.
הוא לא מביא, נכון? ויש מי שכתב שכן הוא מוקצה, אבל זה לא נכון. כן? מה זה לא נכון? יש גדולי עולם שאמרו שהיא מוקצה. אבל נראה לפי עניות דעתי בפסוק אלה שאמרו שזה לא מוקצה. כן? לא, יש מסיבה שיתו לי, למה? טוב, נחזור לעניינים. עכשיו אני נמצא בפרשת כתיסה, קצת התרחקנו. בפרשת כתיסה יש נמצא תיאור של משבר באמונה של עם ישראל. הם החליטו לעשות משהו במקום משה, כן? אבל נקרא את הדברים לפנות בפרק למד בית. ויהר העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר תהלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. אם כן, מה הם חשבו על משה? שהוא אלוהים. אמרו ככה, משה נעלם, אז תעשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. אז לפי מה השם חשוב, שמשה הוא אלוהים? מה? איש זה שם של מלאך. השם משה מלחמה. אז הם מעלילים את משה, הופכים אותו לאלים. זה בעצם השורש של הנפרות, זה כאן, הפרשה הזאת. כלומר, זה חוסר הסבלנות. כשרואים שהגאולה מתאחרת, אז יש חוסר תבלנים שגורמת לעשיית אלים. הם עשה לנו אלים, כי זה משה האיש. אבל זה אומר משהו מאוד חשוב, שהם רצו לעשות תחליף למה שמשה ציווה, סיפר להם שיביא להם. כן, הרי כתוב שמשה עולה להר כדי לקחת את הלוחות. אם כן, בזמן שהוא מקבל את הלוחות, הם מרגישים את הצורך בלוחות. הרי בפסוק בדיוק לבניכם, סוף פסוק, סוף פרק המדלת, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים, וירם כי בושש משה לבוא. זאת אומרת, בשעה שניתנות הלוחות, העם מרגיש צורך לעשות עגל. מדוע? כי הלוחות לא פה, אבל הם כבר ניתנו. כלומר, במילים אחרות, מה שגורם לעשיית הלוחות זה העובדה שהר סיני יש לו מורד. משה נמצא בראש ההר, והוא כבר קיבל את הלוחות, וצריך לרדת מכאן לשם. המעבר הזה הוא זה שגורם לעשיית העגל. כן, העגל הוא תוצאה של הפער בין האידאל לבין המציאות. האידאל כבר קיים, משה קיבל את הלוחות. אבל המציאות היא שהלוחות עוד לא פה. אז מרגישים את הצורך במילוי הרקע הזה. אז עושים אלוהים. האם זה היה חטא? למה כן? למה לא?
אפשר להגיד אותם שהדברים נמצא בכל דבר.
כי הם לא עשו מה שצריך, היה צריך לעשות משהו, אבל לא עשו, אם היו עושים
כולים
היה בסדר.
זאת אומרת שזה שהם עשו משהו מזהב שמשתחווים לו, כשלעצמו זה לא רק. אלא שהם עשו את זה בלי הוראות, זה מה שלא בסדר, נכון? כמו שכתוב במפורש בסוף פרשת יתרו, לא תעשו איתי אלוהי כסף, אומר רש"י, שלא תעשו קרובים מכסף. אז מה זה הקרובים? זה לא ידע, נכון? אלוהים זה הכוונה גילוי, תשתית. אתם יודעים מה זה קרובים בעת העתיקה? קרובים בעת העתיקה זה היה איזה מין יצור, אריה או נשר או משהו כזה, נפן, שעל גביו יש ציור של אליל. מה יש בתוך המקדש שלנו? יש גם כן קרובים עם כנפיים ומעליהם כלום, כלום, נכון? אתה יודע לומר שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. מה שאתה לומר? אין לו גוף ולא דמות הגוף. כמו כן גם העגל זה בדיוק אותו דבר, זה אלוהי מזהב שהמטרה שלו שהבחינה תתגלה על גביו. איך אני יודע? פשוט אהרון אמר במפורש, כשאהרון עושה את העגל הוא אומר לעם חג לשם מחר, מחר אנחנו נעשה חג לשם, והם לא הורגים אותו הזה. כלומר, הם ודאי מאמינים בשם, והם מאמינים שהזהב הזה, שהם עשו ממנו את העגל, הוא התשתית להופעת השם. אם כן, התורה אמרה, לא תעשו איתי אלוהי כסף. אבל אלוהי זהב, אתם כן יכולים לעשות איתי, נכון? עד רבה, זה מצווה שתעשו אלוהי זהב. המשך, ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. אומרים חז"ל שלא תשימו כרובים בבתי כנסת ובבתי מדרש. אבל איפה כן תשימו את האלוהי זהב האלה? במקדש. החטא של העם הוא שהם עשו להם אלוהי זהב במקום לעשות לשם אלוהי זהב. לכן הם אומרים קום עשה לנו אלוהים, וגם משה אומר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב במקום לעשות לך אלוהי זהב. כלומר הם עשו מדעתם ולא מדעתם. איזה הוא אחר? לא? זה הוא אחר היום. מה? מה? לצחק, בסדר, אבל זה לא מה שקשור עכשיו, כן? זאת אומרת, החומרה של אחר זה שהם עשו להם אלוהי זהב. אבל אתה מבין שזה לא עבודה זרה במובן הרגיל של המילה, זה עבודת השם בצורה זרה. וזה? מה? שזה? בדיוק. חטא נדב ואביהו זה חטא העגל בכהונה. לכן אם אנחנו מחפשים איפה הבן זוג של פרשת כי תשא, זה פרשת שמיני. גם בספר ויקרא, ויקרא צו זה על הקורבנות, תזריע מצורע זה על המחלות, החרמות קדושים זה על המצוות, ובאמצע פרשת בן זוג שמיני, כן? שהיא פרשת חטא העגל של הכהונה. אז היא הבן זוג של פרשת כי תשא. עכשיו, האם הדבר הזה היה אחרי שהוא קרה, אחרי שקרה חטא העגל, שאפשר לומר שהוא בלתי נמנע כמעט, מה? מה שלא? מה קרה כתוצאה מזה? סופר בתורה, משה שובר את הלוחות, משקיע את בני ישראל את העגל, משה עולה להר, הוא מביא לוחות שניים. אם כן, מה התוצאה של חטא העגל? לוחות שניים. יפה. זאת אומרת, הלוחות הראשונים זה לוחות שהקדוש ברוך הוא עשה מתחילה ועד סוף. רק הקדוש ברוך הוא עשה, והקדוש ברוך הוא כתב. ואילו בלוחות השניים נאמר, פסול לך שתי לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אם כן, משה פוסל את הלוחות, והקדוש ברוך הוא כותב על הלוחות. אם כן, זו תורה חדשה, זו תורה של שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. הלוחות הראשונים הם בבחינת תורה שנכתב, שאין מגע לאדם בהם, והלוחות השניים הם בבחינת תורה שבעל פה, שבהם יש שיתוף פעולה של האדם עם הקדוש ברוך הוא. זה שיתוף פעולה, זה תורה שבעל פה. עכשיו יוצא לפי זה מה העיקר? לוחות שניים, יותר חשוב. מה? זה טוב מאוד. נכון, זאת אומרת, תורה שבכתב היא תורה אלוהית מדי בשבילנו. זאת אומרת, זו תורה שאין לנו מגע בה. ולכן, אם היינו צריכים לעשות את מה שכתוב בתורה שבכתב, יכול להיות שהיינו טועים. בטוח היינו טועים. כי אז היינו צריכים להיות נאמנים למשמעות של המילים בשעה שהם ניתנו. וככל שהמרחק ההיסטורי היה גדל, היינו יותר ויותר משתמשים, היינו יותר ויותר מתרחקים מן הכוונה הראשונה. ואז אי אפשר היה לומר שהקדוש ברוך הוא שותן בתוך ישראל. זה בדיוק התאווה של הפיתוי של הצדוקים. הצדוקים אומרים, אתה חייב להיות נאמן בתורה שבכתב. תורה שבכתב, מי יודע את הכוונה? אבל הפרושים אומרים לא, יש תורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא שוכן דרך פיותינו, ולכן גם אם אנחנו נצאה בהבנת הכתוב, הלכה כדברנו. כן, משפע, אתם אפילו סודדים, אתם אפילו מבידים, אתם אפילו מוטעים, כן, אשר תקראו אותם במו אדם, אל תקראו אותם אלא אתם, כן.
אני רואה יותר ככה לומר על בכל שניות,
כתוב שברי לוחות נמצאים בארון. זאת אומרת, צריך שיהיה התייחסות של התורה שבעל פה לתורה שבכתב. לכן כל הזמן, כל התורה שבעל פה מלאה תמיד מדכתיב, שנאמר וכו'.
מה הווה מינה של התורה שבכתב? כאילו אם היא נשאר לטובה,
אז היא צריכה לי, כי זה להישאר, נכון? תזכרו בסוף פרשת כי תישא, נאמר בפרק ל"ד, פרק ל"ד פסוק כ"ז: ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בית ישראל. אומרים חז"ל מכאן שלא קראת ברית לקדוש ברוך הוא עם ישראל, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה. זאת אומרת שהלוחות השניים זה עיקר הברית. יוצא לפי זה שזה מצוין שנשברו הלוחות הראשונים.
זה טוב
שהיה לעת התרגיל. כן, אפשר לקרוא את התורה בשני אופנים, אפשר לקרוא את התורה ככה. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות, אבל מה אפשר לעשות? אני אקרא את העגל, אני לא צריכים לשבור, אז נעשו לוחות שניים, בדיעבד. זה קריאה ראשונה. קריאה שנייה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות שניים, אבל אי אפשר לתת לוחות שניים בלי לוחות ראשונים, וצריך גם לשבור אותם. אם כן, צריך שישראל יעשו את העגל כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת לוחות שניים. מה? נכון. אז זאת אומרת שלכתחילה היה צריך דווקא לוחות השניים להיות, אבל אי אפשר להיות לוחות שניים בלי לשבור לוחות ראשונים, ואי אפשר לשבור לוחות ראשונים בלי חטא העגל. אם כן, עם ישראל התנדב, עשה את חטא העגל, ואפשר על ידי כך את הופעת הלוחות השניים. נכון, זה יכול להצדיק כל כך. זאת אומרת, הקריאה הראשונה מניחה שלאדם יש בחירה, בחירה לאדם, ואז לפי זה צריך להיענש על החטאים שלו. אבל אז, כששם בשוגריים את הידיעה של הקדוש ברוך הוא מהיר, ההסתכלות השנייה שאני אמרתי מניחה שיש ידיעה של הקדוש ברוך הוא, אבל אז זה מקשיב על הבחירה.
אז זה אחרי שחוזר בתשובה.
נכון. זאת אומרת שכידוע ישנה שאלה מפורסמת, הידיעה והבחירה, איך הקדוש ברוך הוא יודע יחד עם גדול בוחר. אנחנו לא פותרים את השאלה הזאת, כי הרמב״ם כבר חתר אותנו לפתור את השאלה הזאת, אבל לא פרשת למדים שאפשר לקרוא את התורה פעמיים, את התורה מבחינת בחירה והתורה מבחינת ידיעה. אז לפי הידיעה באמת אין חטא, לפי הבחירה יש חטא. כי אנחנו פועלים בעולם שלנו לפי הבחירה. כשאנחנו רואים מיקד השם, אנחנו רואים את הידיעה. אי אפשר בו זמנית. נכון. לכן אומר הרב קוק באורות התשובה, עד החטא אנחנו, כל זמן שלא חזרת בתשובה, אנחנו מסתכלים עליך לפי הבחירה. ברגע שאתה חוזר בתשובה, מסתכלים על הידיעה. ואז רטרואקטיבית אנחנו אומרים מה אפשר לעשות, דונות מוצאים כזכויות. הרי לא יכולת אחרת, ברור? זה דילוג, אנחנו מדלגים מהשקפת עולם אחת לשנייה. זה לפני אחרת, זה לפני התשובה, זה אחרי התשובה, מה? נכון, בתשובה, כי בתשובה מהיראה אני עדיין מחובר אל החטא. בתשובה מהיראה אני אוהב את החטא, רק אני ירא מן התוצאות. לכן אני לא מנותק לגמרי, אני עדיין שייך לעולם הבחירה. כשאני חוזר בתשובה מאהבה, אין שום חשק אל החטא. אין לי שום תאווה אליו, לכן אני יכול לראות אותו כחלק מן ההשגחה, זה לא אני עשיתי.
רק בדיעבד.
זה נקרא בדיעבד, כן. אחרי שזה נעשה, אני רואה את הידיעה, ברור? כן.
אבל זה חוכמה.
מה? לא
נעשה.
למה הולכים
בעולם, כי
השגחה
בדרך
הבחינה? כי זה באמת. זה באמת שיש לנו תאווה ראשית. זה לא בלוב.
אבל
אני פעמים שיש שני תאוות שאני קורא את זה. זה שתי תאוות, שתי אלמנט, שתי אלמנט. זה כמו שלמשל בפיזיקה, לא הצליחו היום למצוא מודל מאחד לאור בתור גלים ובתור חלקיקים. שני אמת, לא מצליחים לאחד, אז מה? שני אמת.
אבל הם מנוגדים.
הם מנוגדים, נכון, גם גלים וחלקיקים זה מנוגד. אבל עובדה שהאור פועל גם כחלקיקים, שגם כגלים. עובדה, לא? זה או גל אלקטרומגנטי או פוטון, תחליט. מה?
זאת אומרת, איפה כאן חלק של מי
כל הזמן שהאינך חוזר בתשובה, זה מה שאתה רוצה בחיים, אז אנחנו אומרים, אתה לוקח על עצמך אחריות על החיים. אם כן, אנחנו דנים אותך לפי הבחירה. כשאתה חוזר בתשובה, אנחנו אומרים, החטא לא היה ברצונך, כיוון שאתה רוצה בו. השבירת הרצון היא השבירת המעשה, אומר הרמח"ל. אם כן, דנים אותך לפי הידיעה.
אבל מי שהיום
כאילו
לא עשה
חטאים,
הוא
בידיעה
כאילו
לא
עשה. אני
חטאתי
עכשיו,
יפה, נו.
אבל מי ש...
לא חטא מעולם. כן.
והוא מקבל תורה
ו... מבחינת בחירה. מבחינת בחירה. כי הוא בוחר בטוב.
כן. יש לך לעבוד בהשתת שיר
הידיעה? במציאות? במציאות לא, אבל אנחנו שמים את שברי הלוחות בתוך העוד. כן? כדי שיהיה למה לשאוף. כן.
כשאומרים שיש חטא בשלב של הבחירה, יש חטא באמת בפורט המעשה. אחר כך שאומרים שאין חטא בשלב של הידיעה, ואתם המעשה השתנה, זה לא אותו מעשה.
נכון, זה מעשה
שיש לו משהו. אותו מעשה יש...
אותו מעשה מתברר כמצווה,
כיוון שהוא היה חלק... בשלב של הידיעה זה כבר המעשה השתנה.
מתי בגלל השתנה? עובדה, ההרוג ההרוג.
יש במהלך של התשובה הזה, משנים את המעשה.
רטרואטי, כשנותנים
למשמעות
אחרת, לא.
גם
הקשר
של
משה
עם
גורים,
ואסור לו, היו צריכים לעשות דוברים
בגלל מקומים. למשה? נכון, נכון,
יפה. אם לא היה נולד בשישה חודשים, היה צריך להיוולד ביום נתן
תורה. תראה, למה אתה אומר שהיה צריך לעשות ברית מילה בפורים? הרי הוא נולד, הוא נולד בזי נדר,
בזי נדר, עשו פריט מילה בפורים.
מזל טוב. מי זה חברון?
לא,
אף מגדול. כן, אז מה זה אומר? שיש לו קשר לפורים. כן. עכשיו, זה אומר אותו דבר לגבי המגילה. מגילה, כתוב במסכת מגילה, משהו מאוד מוזר. שהמגילה היא הלכה למשה בן סיני. המגילה הזאת הלכה למשה בן סיני, אלא שם מוקדם ומאוחר בתורה. איך נראה? מה? בירושלים. כן. שהמגילה היא הלכה למשה בן סיני. אותו דבר. מה
זה ירושלים?
כן, אבל מה זה אומר המגילה? המגילה היא הלכה למשה בן סיני. המגילה זה הסיפור איך שכל הרע מתברר למפרע כטוב, כחלק מתוכנית. כי מה שמאוד מיוחד במגילה, זה לא שהייתה צרה, ואחרי הצרה היה טוב, כן? מתברר שבזמן הצרה היה טוב, כי הרי אלמלא שהמלך עשה את המשתה, אז הוא לא היה הורג את ושתי, אם הוא לא היה הורג את ושתי, אז הוא לא היה בוחר את אסתר, אם הוא לא היה בוחר את אסתר, אז לא היה מרדכי עולה לגדולה, מרדכי לא היה לגדולה, אז לא היה הורג את ניצן ותרש, ולא היה נרשם בספר הזיכרונות, וזה שזה נשכח, זה גם טוב, כדי שבדיוק בבוא הזמן המלך יקרא בספר הזיכרונות ויוכל להרוג את המקום. מתברר שהגאולה מתחילה עוד מהצרה עצמה. זאת אומרת שתהליך שאתה חושב אותו כולו שלילי, מתברר למפרע כי כולו חיובי. כן? כלומר, יש אפשרות לקרוא את הכל למפרע, ואז לכל יש משמעות. כן? זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, הלכה למשה מסיני. כמו שמשה לימד אותנו את המשמעות של חטא העגל, מבחינת הלכה למשה מסיני, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה בדיוק שם בירושלמי כזה. כן? המגילה הזאת, הלכה למשה מסיני, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. מה הקשר? אלא אין מוקדם ומאוחר, זה בדיוק מה שהמגילה בא ללמד. אם אתה מסתכל מן ההתחלה אל הסוף, זה רע. אם אתה מסתכל מן הסוף אל ההתחלה, זה טוב. גם חטא העגל, וגם לוחות שניים, אם אתה רואה מן ההתחלה אל הסוף, זה רע. מן הסוף להתחלה, זה טוב. זה הפשט של ונהפוך הוא. מה? הקורא למפרע לא יצא. סימן שהיה מקום לקרוא למפרע. במיוחד לא יצא, כן? כי זה לא לפי ההלכה, זה לא בעולם הזה. הליכות עולם לא. כן? אבל בכלל, למה שאתה נרצה לקרוא למחר? כן? כי הוא רואה משמעות בקריאה למחר. כן? כן. מה בין? ואיפה בין? אני לא מכיר. אתה מכיר. בסוף עולה תהיה א' או ב'? לא מכיר.
בזרוע, בהבנת הרגיל,
בפועל.
כן. זה עצר הידיעה, כל ממנו היא בשואה, מתוך הצרה נושא. כן? לא על ידי, לא אחרי הצרה, אלא הצרה עצמה היא הקושייה. כן. למשל, התמלא כל הדיבורים על יריחו ועזה, על ערפת לא היה מגיע ליריחו, ואז הוא לא היה נרצח שם. עכשיו, יש נקודה נוספת שמתקשרת בין שתי הפרשיות, זה המסירות נפש. משה, אסתר אומרת, וכאשר עבדתי, עבדתי, כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא קדף, וכאשר עבדתי עבדתי, וזה מה שהושיע את ישראל. אותו דבר עשה משה מפרשת אלמה. כן? אומר כך, ועשה עם תיסח הקטן, ועם עין מכינינה מספיקה אשר כתבת. נכון? עכשיו, איך לקרוא את זה? אני קורא כאן את הפסוק במקור. ואומר, אני מתחיל בזה, כן, שהנאשם השם. כן? זה האופן של הסניגור. ואתה עם כיסא חזקה. דווקא מתוך המצב הזה, ואתה, במצב הזה שבו הם עשו חטאה הגדולה, אם תיסח את הטעם ועם עין וחנינה בסביבה של קטעת. מה פירוש הדבר הזה? אם תיסח את הטעם, נו, אז מה יהיה? אז מה אומר רש"י מיתה קצר? מה חסר פה? מילה אחת, מיתה, נכון? הרי טוב. אם תיסח את הטעם, הרי טוב. ועם עין וחנינה בסביבה של קטעת. מה החיסרון בפירוש של רש"י?
אין דבר.
זה לא כתוב. נכון? אז צריך לקרוא, לפי עכשיו, אני קורא את זה ככה, אומר המשה, ועשה, אם תיסח חטאתם ועם עין, כלומר בית שתסלח להם, בית שלא תסלח להם, בכל מקרה מחלינם. מחלינם שתסלחה של חטאתם. כלומר משה מבקש להימחות בכל מקרה.
למה?
למה? כי מה הייתה ההפקה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, יש לי רעיון בשבילך. העם הזה הוא רע. אז אני חליף ואחלם. ויפה אותך לגוד גדול רב ועצום ממנו. אומר משה, יש לך הוא מציע למשה קידום, אתה תהיה עכשיו הרעם. נכון? יפה לגוד גדול. האמת היא שמשה מבין את הטריק, הוא מבין שזה נסיגה. להיות כאברהם, זה להיות אדם גדול. כן, האדם הגדול בענקים זה אברהם. כלומר, הוא גדול, הוא גדול, עצום ענק. משה אומר, אני לא רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות כללי, שזה עוד יותר גדול. לכן אני בטל לעומת כאן ישראל, לכן אם תיסח את הטעם, ואם עין בכל מקרה לא מעוניין בגדול, אני רוצה שתמחה אותי. כלומר שאני אבטל לעומת כאן ישראל. זה מראה יותר גדולה. זה בדיוק מה שעשתה אסתר. כן? אסתר אמרה שבאחר אשר עבדתי, עבדתי.
היא באמת
עבדה. היא באמת עבדה. מה קורה בסוף המדינה? מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, שיהיה גדול ליהודי ועשה לרוב אחד ורוצה לאשדוד לעמו. לדבר שלום לכל זרוע. נו, ומה היא נפטר? היא עבדה מן העולם. היא נשארה בבית המלך אחשוורוש. זה מזעזע הסיפור הזה. זאת גאולה שבאה בדרכים האלה. על ידי מסירתה של בחורה טובה מישראל, מבית המלכות, לאומות העולם. זה האופן שבו נעשתה הגאולה. אתם מבינים למה בחג הזה אנחנו לא אומרים הלל? לא אומרים הלל. איך אפשר לומר הלל על גאולה שבאה בצורה טובה? על ידי השפלת כבוד ישראל. זה נורא. לכן אנחנו לא אומרים הלל, ולכן גם נאמר, מי שנכנס לדעת מרדים בשמחה. מתי מרדים בשמחה? זאת אומרת, שותים כדי לשכוח. נכון? שותים יין. כמו שכתוב בספר הקדוש הנסיך הקטן, כתוב מפורש, אני שותה כדי לשכוח. לשכוח את מה? את חרפתי. מהי החרפה שאני שותה? זאת אומרת, זה מצב נורא. כדי לשמוח על גאולת השם, על נצח ישראל שנתגלה אז,
יש צורך בשתייה, בשכחת המציאות. כי אם אנחנו נזכר יותר מדי את המציאות, לא נוכל לשמוע. לכן מרבים את שמחה, לכן שותים יין, כדי לשכוח עד כמה שזה נורא. מה? קריאת המגילה יד. יש שלושה טעמים מדוע לא אומרים הלל בפורים, בשביל הגמרא ומסכת מגילה.
הסבר ראשון, בגלל שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. כי זה באמת בושה וחרפה, שהייתה גאולה ולא חזרו לציון. זה ההסבר השני של הגמרא, שנאמר על ידו עבדי השם, והלא, אנחנו עבדי אחשוורוש. אז אי אפשר להגיד על ידו עבדי השם, שגם זה בושה וחרפה, שלא נגענו לעצמאות. אלא מה, תאמר, הקריאתה זה הללה, זה דעתו של רב נחמן, כן? זאת אומרת שהמאורעות כל כך בלויים בתוך הטבע השפל, שאין לנו ברירה אלא להפוך את המגילה להללה. ברור? זה הכוונה קריאתה זה הללה. כלומר, לא כדעת המאירי שאומר שמי שאין לו מגילה יקרא את ההללה. ודעת רבה, זה לומר שאי אפשר לומר את ההללה. מוכרחים לקרוא את המגילה במקום, קריאתה זו הללה. כן? כי המאורעות כאלה, הם כאלה שקדושת ישראל מובלעת בנזמות. על זה נאמר בגמרא מסכת מגילה, רבי אבא בר עפרון פתח לפתחה לאי פרשת המאה חם, כשהיה דורש על בנייני קוראים היה מתחיל מהפסוק ושמתי כסאי ואילם ועבדתי משם מלך ושרים, מלך ורשתי ושרים אלו המן ועשרת בנם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כך מביא המהר"ל, כיסאו היה בירושלים ועכשיו הוא שם את הכיסא שלו באילם אצל האומות. עכשיו הוא בלבוע, זה התחלה של הגלות, התחלת מסירת מלכות ישראל לאומות. כמובן יש מה להצטער, אז אולי נאמר שבזמן שישראל יגלו צריך לבטל את חג הפורים. מה דעתכם? אולי נבטל את חג הפורים. מוזר, נכון? כתוב, ועל כן בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. כן, יש פה כפילות, אומר הנתיב ולא הם לא יעברו מתוך היהודים. כן, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם. מי זה זרעם של היהודים? זה גם יהודים לכאורה, זה גם כאילו. לכן אומר האנשים הלאומיים, היהודים זה יהודים וזרעם זה ישראל. היהודים זה השם של העם היהודי בגלות. אז בזמן הגלות יש מקום אולי לחג הפורים. זאת אומרת, לא יחזרו את החיילים, אבל כשיחזרו להיות ישראל, כשיחזרו לעצמאותם לארץ ישראל, אז אולי אין מקום לחג הפורים. לכן נאמר, ובכלל ויעשו גם מזרם של היהודים, מזה אנחנו נעשה ברכה, ארץ ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו חוזרים להיות מצודת דרך ישראל, בכל זאת ממשיכים לחג הפורים. למה? זה בגלל שאלה גדולה. שמה הוא לא מסביר המציא, אבל המהר"ל מסביר. כי הוא אומר, בלי חג הפורים לא היו מגיעים לימות המשיח. מדוע? כי אם האמן היה מצביח, אז לא היה מי שיגיע לימות המשיח. מה שאין כן, בלי יציאת מצרים, אז מה היה קורה? היינו נשארים במצרים, עד מתי? עד לימות המשיח. זאת אומרת, לא חייבים שתהיה יציאת מצרים כדי להגיע לימות המשיח, אבל קוראים חייבים. זהו.